שלום לכולם, לימוד היום מוקדש לרפואת אברהם בן שמחה בתוך שער חולי ישראל. נודה לכל מי שלומד שיכוון לרפואתו. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ח' במסכת מכות באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 13 דקות, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. התחלנו אתמול את הפרק השני שמדבר על הגלות לעיר המקלט של הורג בשוגג, וראינו שיש שלוש רמות של הריגה בשוגג שרק על הרמה האמצעית חייבים גלות. הרמה הקלה זה הורג באונס, שאז הוא גם לא חייב גלות. הרמה החמורה זה הורג שהוא קרוב למזיד, שאז לא מגיע לו הכפרה של גלות, וזה גם לא יגן עליו מפני גואל אדם. הרמה האמצעית זה הרמה שבה הוא הולך לגלות והגלות תחפר עליו, וגם תגן עליו מפני גואל אדם. עכשיו, הדוגמה שהתורה הביאה בשביל אותה דרגה אמצעית, זה על אדם שהלך לכתוב עצים, וכתוב ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת. עכשיו יש מחלוקת במשנה במה מדובר כאן. לפי רבנן, הכוונה שהברזל של הגרזן נשמט מהידית עץ של הגרזן ואף והרג מישהו. לעומת זאת רבי אומר שהכוונה היא שתוך כדי שהוא חטב עצים, הברזל פגע בעץ וגרם לאיזשהו שבב עץ לעוף ולהרוג מישהו. למה כל אחד אומר את מה שהוא אומר? אז רבי אומר שכוונה היא שזה עיף משהו מהעץ עצמו משתי סיבות. קודם כל כתוב ונשל הברזל מן העץ ולא מעצו, כלומר מהעץ שלו או של הגרזן. ודבר שני, כיוון שהפסוק מדבר על אדם שלח לכתוב עצים וכתוב לכתוב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, אז כל העצים בפסוק מדברים על העצים שגדלים ולא על העץ של הגרזן. אז מן הסתם גם כשכתוב ונשל הברזל מן העץ, הכוונה היא העץ שגדל ביער ולא העץ של הגרזן. לכן הוא מפרש שהברזל הוריד חתיכה מהעץ שביער. זה דעת רבי. לעומת זאת רבנן אומרים כל זה יפה, אבל זה לא נכנס למילה ונשל. הרי אם רבי צודק, היה צריך להיות כתוב ונשל הברזל מן העץ, כלומר שהוא נשל חתיכה מהעץ הגדול שביער. מזה שכתוב ונשל, ברור שהברזל עצמו הוא זה שניתק מהעץ של הידית של הגרזן. אז זה רבנן, ובא רבי חייא ומסביר איך בכל זאת רבי מסתדר עם זה. אז הוא אומר שרבנן אומרים שיש אם למקרא, כלומר שצריך לקרוא את הפסוק לפי איך שקוראים אותו, והרי אומרים ונשל ולא ונשל. לעומת זאת רבי אומר, כיוון שיש שתי סיבות לומר שהכוונה היא לעץ של ביער ולא לעץ של הגרזן, כמו שאמרנו מקודם, לכן למרות שבדרך כלל רבי גם כן אומר יש אם למקרא, פה בגלל שתי הסיבות שאמרנו הוא אומר שיש אם למסורת, כלומר שאפשר לקרוא את הפסוק לא כמו שקוראים אותו אלא כמו שכותבים אותו, והרי לולי הניקוד אפשר היה לקרוא כאן במקום ונשל ונשל, ולכן רבי יכול לומר שכוונה היא לא ונשל הברזל מן העץ אלא ונשל הברזל חתיכה מן העץ. אז זה המקור לדעות. עכשיו נחזור שוב לדעות עצמם. דיברנו על שני מצבים. מצב אחד זה שהברזל נשמט והרג. מצב שני זה שהברזל הוריד חתיכת העץ וזה מה שהרג. אז המצב הראשון הוא שזה הברזל נשמט מהעץ והרג. לפי רבנן הוא גולה ולפי רבי הוא לא גולה. ויש מחלוקת ראשונים קיצונית. למה לפי רבי הוא לא גולה? לפי המאירי כי זה קרוב למזיד. ולפי ארוך לנר בדיוק הפוך כי זה אונס. זה המצב הראשון. המצב השני זה שהברזל הוריד חתיכה מהעץ. כאן כאמור רבי זה שאומר שהוא גולה, ולפי רבנן הוא לא גולה. ושוב נחלקו אותם שני ראשונים למה הוא לא גולה, הפעם הם אומרים דעות הפוכות, לפי המאירי כי זה אונס, ולפי ארוך לנר כי זה קרוב למזיד. אז זה שני המצבים והדעות, ועכשיו נתמקד במצב השני שהברזל הוריד חתיכה מהעץ. רב פאפה מביא לזה עוד יישום ואומר שאותה מחלוקת תהיה גם במקרה שאדם זרק אבן על עץ דקל, והאבן פגע בתמר והתמר נפל למישהו על הראש והרג אותו, שלפי רבנן הוא לא יגלה ולפי רבי הוא יגלה. עכשיו שואלת הגמרא פשיטה, הרי מה ההבדל אם הברזל העיף עץ או אם האבן העיף התמר? מסבירה הגמרא שזה חידוש, כי היינו יכולים לחשוב שדווקא בברזל, שהוא עדיין מחזיק בגרזן ביד שלו, אז זה ממש נחשב כאילו שהוא זה שהעיף את העץ והעץ הרג מישהו. לעומת זאת כאן, שהוא זרק את האבן באוויר והוא כבר לא מחזיק בה כשהיא פגעה בתמר, אז היינו יכולים לומר שזה כוח כוחו, כלומר האבן זה כוח אחד, הפגיעה בתמר זה כוח נוסף, ואולי אז רבי יאמר שהוא לא יגלה כי זה אונס, כמה שמלן שגם כאן רבי אומר שהוא יגלה. עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת שבאמת יש מקרה שלפי רבי הוא לא יגלה בגלל שזה נחשב כוח כוחו, וזה אם נכניס בתיאור המקרה עוד גורם נוסף, כלומר שהוא זרק אבן והאבן פגע בענף, והענף פגע בתמר והתמר נפל והרג. אז כיוון שזה רק כוח כוחו, גם רבי מודה שהוא אפילו לא יגלה, ונסביר את זה או כי זה לא נחשב פעולה ישירה שלו, או כי זה נחשב לאונס. ובזה הגענו למשנה בעמוד א', המשנה ממשיכה ומביאה מקרים שבהם גולים או שלא גולים. במשנה יש כמה דינים, לא נראה אותם בבת אחת, אלא לפי הסדר בגמרא. אז הדין הראשון זה אדם שלוקח אבן וזורק לרשות הרבים, והאבן פגע במישהו והוא מת, אומרת המשנה שהוא גולה לעיר מקלט. עכשיו הגמרא מבררת במה מדובר כאן, כי אם זה כמו שתיארנו שהוא הולך לרחוב הומה אדם ופשוט זורק אבן וזה פוגע במישהו והורג אותו, הרי זה קרוב למזיד, הוא התכוון לזרוק אבן וברור שהוא יודע שזה יכול לפגוע במישהו. לכן הגמרא תעשה כאן כמה עוקים טות בשביל להבין במה מדובר. כשצריך לזכור שאנחנו מחפשים מקרה ביניים שמצד אחד הוא לא קרוב למזיד, ומצד שני הוא גם לא אונס, כי גם אז הוא לא גולה. אז קודם כל רב שמואל בר יצחק מוריד את המימד של הכוונה. כלומר, לא מדובר פה באדם שסתם זרק אבן לרשות הרבים, אלא מדובר באדם שעשה איזה שהם שיפוצים בחצר שלו, והוא הרס את הקיר של החצר שצמודה לרשות הרבים, והוא לא טרח לבדוק האם יש אנשים בצד השני. אז אמנם זה באמת יותר קל מהמקרה הראשון שתיארנו, אבל עדיין אומרת הגמרא, הוא היה צריך לבדוק, וזה עדיין נחשב כקרוב למזיד. אז הגמרא מעמידה את זה בלילה שאז כמעט אין אנשים, אבל זה לא מספק את הגמרא, עדיין הוא היה צריך לבדוק. ולכן מעמידה הגמרא בחצר שהיא צמודה להשפעה, ולשם הוא שבר את הקיר, וזה נפל והרג מישהו. עכשיו הגמרא מבררת, אם מדובר בהשפעה שאין שם אף פעם אנשים, אז זה עדיין אונס. אם מדובר בהשפעה שיש אנשים, אז זה היה צריך לבדוק. ולכן לסיכום, מעמיד רב פאפה במקרה ביניים, כלומר לא מדובר בלילה אלא ביום, ומדובר בהשפעה שכמעט כולם משתמשים בה רק בלילה, אבל לפעמים גם משתמשים ביום, ולכן כיוון שזה מצב ביניים, מצד אחד הוא לא נחשב קרוב למזיד, אבל גם מצד שני הוא לא נחשב אנוס, ולכן הוא גולה לעיר מקלט. אז זה היה הדין הראשון במשנה, שאם הוא זורק לרשות הרבים אז הוא גולה, הסברנו שמדובר בהשפעה, ועכשיו בא רבי אליעזר בן יעקב ומקביל את זה, הוא אומר מתי אדם חייב גלות? רק אם כשהוא זרק את האבן, האדם שנפגע מהאבן כבר היה שם, ואז ממנו היה צריך לראות ולבדוק את זה. אבל אם הוא זרק את האבן, וכשהאבן באוויר, אז הנפגע הוציא את הראש מהחלון, אפילו מדובר ברשות הרבים, זה כבר אונס גמור והוא פטור. מאיפה לומדים את זה? מהפסוק שקראנו מקודם על העץ ביער, כתוב ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו ומת. והגמרא מבינה שכשכתוב שאלף מצא את בית, אז כנראה שבית כבר היה שם, ואלף הגיע ומצא אותו. אז אותו דבר כאן, רעהו כבר היה שם, והאבן הגיע ומצא אותו. עכשיו על זה מקשה הגמרא מתחום אחר לחלוטין, ששם משמע שכשא' מוצא את ב', אז דווקא א' כבר נמצא וב' הוא החדש. אז לכן מסביר רבה שבאמת המילה מצא יכולה להתפרש לכאן ולכאן, אלא שהכל תלוי בהקשר. אצלנו שמדובר שאדם הלך לחטוף ביער והוא מצא את רעהו ביער, אז כמו שהיער כבר היה שם, אז גם רעהו כבר היה שם. לעומת זאת בתחום האחר שעוד רגע נאמר מהו, דווקא א' היה שם וב' הוא החדש. מה זה אותו תחום אחר? זה גאולת קרקעות. יש דין שאם אדם אחר קרקע הוא יכול אחרי זה לגאול את הקרקע, כלומר שאם הוא השיג כסף הוא יכול לקנות את הקרקע בחזרה, יש לזה כל מיני תנאים אבל לא ניכנס אליהם. אבל תנאי אחד שכן ייכנס אליו כתוב, והשיג הידו ומצא כדי גאולתו. והברייתא אומרת שהזכות שלו לגאול את הקרקע זה דווקא אם הוא פתאום השיג כסף חדש. כלומר כאן הוא מצא כדי גאולתו זה שהוא מצא משהו שעוד לא היה שם. אז כאמור, כאן זה מובן כך בגלל ההקשר, כי כתוב והשיג הידו ומצא כדי גאולתו, אז ברור שהשיג הידו, הכוונה היא שהוא השיג כסף חדש. בזה הגענו לרבע התחתון של עמוד א', סיימנו עם שתי סוגיות עכשיו על המיקום שבו הוא זרק את האבן, וזה נוסיף עכשיו דין שכתוב במשנה והגמרא לא דנה בו, וזה כשהעורק זרק אבן לחצר הפרטית שלו, ובמקרה הסתובב שם אדם ומת מהאבן. אז אומרת המשנה, אם לזה שמת הייתה רשות להסתובב שם, אז באמת זה שזרק חייב גלות. אבל אם אף אחד לא אמור להיות שם, אז הזורק לא אמור לחשוב שיש שם אנשים, ולכן הוא פטור. אגב, תראו רמב"ן שמשווה את זה לסוגיה בבבקם על עמד ב', שם לפי הלשון הראשונה, אפילו כשלנפגע הייתה רשות להסתובב שם, העורק פטור מגלות. אז מסביר הרמב"ן ששם הוא פטור לא כי זה אונס, אלא הפוך, כי זה קרוב למזיד, כי שם מדובר שהוא קיבל רשות ממש עכשיו להיכנס. אז בעל החצר היה אמור לדעת שהוא שם, ובכל זאת הוא זרק את האבן, לכן זה קרוב למזיד והוא פטור. לעומת זאת אצלנו מדובר שיש לו רשות באופן כללי להיכנס, אבל הוא לא אמור לדעת שהוא שם ברגע זה, ולכן כשהוא זרק את האבן הוא היה שוקק והוא גולה לעיר מקלט. אז זה היה הדין במשנה שהגמרא לא מדברת עליו, ועכשיו נעבור לדין האחרון במשנה, וזה הדין של אבא שאול, שהוא מחדש שאם מדובר באדם שאמור להקות מישהו אחר, כלומר יש לו מצווה לעשות את זה, ותוך כדי אותה הקעה של מצווה הנפגע נהרג מזה, אז הוא פטור, כי זה כמו אונס. מתי יש מצווה לאדם להקות מישהו אחר? אבא או רב שרודים את הבן או התלמיד, ושליח ביתין שנותן מלכות למי שחייב מלכות והוא מת תוך כדי המלכות שהוא אמור לתת לו. בכל המקרים האלו הוא אפילו לא גולה לעיר מקלט. מאיפה אבא שאול לומד את זה? מזה שהתורה מדברת על מקרה שאדם הלך לחטוב עצים, והרי לחטוב עצים זה רשות ולא מצווה, מכאן שגולים לעיר המקלט רק שהמעשה קרה על ידי מעשה של רשות ולא מעשה של מצווה. על זה כשאיזשהו תלמיד, מאיפה יודעים שהתורה מדברת דווקא כשהוא הלך לחטוב עצים בשביל רשות, כלומר סתם? אולי הוא הלך לחטיבת עצים של מצווה, ואז נאמר נגד אבא שאול שאפילו כשהוא עשה את זה בשביל מצווה הוא כן צריך לגלות, איזה חטיבת עצים של מצווה יש בשביל לעשות סוכה או בשביל העצים למערכה במקדש? אז זה השאלה, ועל זה רב עונה שתי תשובות. תשובה ראשונה, אין כזה דבר חטיבת עצים של מצווה. כלומר, נכון שצריך עצים בשביל סוכה ובשביל המערכה במקדש, אבל אין שום מצווה בעצם החטיבה של העצים. הראיה, שאם כבר יש לו עצים, אז אין שום מצווה שהוא ילך לחטוב עוד עצים. זה בניגוד לדוגמאות של אבא שאול, של אבא ורב שרודים את הבן או התלמיד, ושל שליח ביתין שנותן מלכות, ששם יש מצווה בעצם נתינת המלכות, ואפילו שמדובר בבן או תלמיד שהם כבר לומדים כמו שצריך, בכל זאת יש מצווה בעצם ההקעה לרדות אותם כחלק מהחינוך.
ולכן, כיוון שזה שונה מחטיבת עצים שהיא במהותה רשות, לכן בחטיבת עצים הוא גולה, אבל בהקעת בן או תלמיד הוא לא גולה. זה היה התירוץ הראשון, שאין דבר כזה חטיבה של מצווה. בתירוץ השני רב אומר, אפילו אם תאמר שיש כזה דבר חטיבה של מצווה, כאן יש לימוד מיוחד בפסוק שאומר שזה דווקא כשהוא הלך בשביל לכתוב לרשות. כי הרי כתוב, ואשר יבוא את רעהו ויער לכתוב עצים. מה זה ואשר? כלומר, אם הוא רצה, כאשר הוא הגיע, ולא שיש לו מצווה להגיע לכתוב עצים. זה התירוץ השני, על זה מקשה הגמרא מתחום אחר, שגם שם כתוב אשר ומשמע שם, שזה לא רק רשות אלא גם חובה, והגמרא תתרץ ששם יש לימוד מיוחד. מה זה אותו תחום אחר? לגבי חיוב הקרת של תמי מת שנכנס למקדש, כתוב ואיש אשר יתמה ולא התחתה, אם הוא נכנס למקדש אז ונכרתה הנפש שהיא מתוך הקהל. עכשיו לכאורה לפי מה שרב אמר, כשכתוב אשר הכוונה היא רשות ולא חובה, ואז היינו צריכים לומר שדווקא אדם שנתמה בתומת מת בלי סיבה לא יש איסור קרת אם הוא נכנס למקדש, אבל אדם שהיה לו מצווה להתאמה, למשל שהוא היה צריך לטפל במת מצווה, אז אם הוא נכנס למקדש לא יהיה לו איסור קרת, וזה הרי לא נכון. מתרצת הגמרא שזה לא נכון, כי שם יש לימוד מיוחד שגם מי שנתמה בגלל שהוא מטפל במת מצווה, אסור לו להיכנס למקדש ויש בזה איסור קרת. לומדים את זה ממש כתוב כמה פסוקים לפני הפסוק שקראנו, כתוב כל הנוגע באמת בנפש האדם וכולי, ונכרתה הנפש ההיא מישראל, ובסוף הפסוק כתוב עוד תומתו בו, מהמילה עוד מרבים, שגם אם הוא נטמע בגלל מצווה, בכל זאת יש לו איסור קראת להיכנס למקדש. אז אלה היו שני תירוצים על השאלה על החידוש של אבא שאול, שאמר שדווקא אם הוא הרג אותו בגלל מעשה של רשות, אבל אם הוא עיקה הקעה של מצווה והרג, אז הוא לא גולה לעיר המקלט. ועכשיו לסיום, בשורה הרביעית בעמוד ב', הגמרא מביאה גרסה אחרת, שהקושייה והתירוץ הראשון של רבא לא התייחסו לנושא שלנו של גלות לעיר המקלט, אלא לנושא אחר לחלוטין, וזה דיני שבת. כתוב בשמות למד ד', ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. רבי ישמעאל מסביר למה התורה מציינת חריש וקציר מכל איסורי שבת, בשביל ללמד שכמו שבחריש מדובר בחריש של רשות, כי הרי אין שום חריש הוא חריש של מצווה, כך גם הקציר זה דווקא בקציר של רשות. אבל אם הוא הולך לקצור בשביל מצווה, כלומר לקצור בשביל העומר, אז אותו קציר דוחה שבת. אז זה הלימוד של רבי ישמעאל, ועכשיו הגמרא מביאה את הקושייה ואת התירוץ של רבא שראינו מקודם על החידוש של אבא שאול, רק הפעם על החידוש של רבי ישמעאל. כלומר, גם כאן מקשה התלמיד, איך אתה יודע שמדובר בחריש של רשות, אולי מדובר בחריש של מצווה? כלומר, שהוא חורש שדה בשביל לגדל עליו שעורים בשביל העומר. וגם כאן רבא מתרץ שני תירוצים, התירוץ הראשון זה בדיוק כמו התירוץ הראשון מקודם, כלומר, אומר רבא, אין כזה דבר חריש של מצווה, כי גם כשהוא הולך לחרוש בשביל העומר, זה רק הכשר המצווה ולא מצווה ממש. הראיה שאם הוא מצא את זה כבר חרוש, אין עניין שהוא יחרוש עוד פעם. זה התירוץ הראשון של רבא. תירוץ שני אומר, גם אם תאמר שיש מצווה בעצם החרישה, עדיין ברור שאם השדה כבר חרוש, אין שום עניין שהוא יחרוש שוב. אז כיוון שחריש וקציר כתובים ביחד, אז נאמר שגם בקציר מדובר שאין שום עניין שהוא יקצור שוב. ממילא ברור שלא מדובר בפסוק בקציר של מצווה, כי הרי בקציר של מצווה בשביל העומר, גם אם זה כבר קצור, צריך לקצור שוב במיוחד בשביל העומר. אז זה הגרסה השנייה שכל הדיון הזה של אותו תלמיד ושני התירוצים של רבא לא היו על החידוש של אבא שאול שמי שמכה בשביל מצווה לא גולה לעיר מקלט, אלא על החידוש של רבי ישמעאל שקציר של מצווה דוחה את השבת. ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', נמשיך מחר, נחזור על מה שראינו. התחלנו את הלימוד עם מחלוקת מה זה ונשל הברזל מן העץ. רבנן אומרים שכוונה היא שהברזל עצמו של הגרזן אף והרג. רבי אומר שהברזל הוריד שבב עץ והשבב עץ זה מה שהרג. רפא הוסיף על זה שזה אותו עיקרון גם אם אדם זרק אבן על תמר והתמר נפל והרג מישהו, אבל אם האבן פגע בענף והענף פגע בתמר ואז התמר נפל והרג, זה כבר כוח כוחו ובזה גם רבי פותר מגלות. נושא הבא זה אדם שזורק אבן לרשות הרבים והרג, אם זה ממש לרשות הרבים זה קרוב למזיד והוא לא גולה, אם זה למקום שאף אחד לא עובר שם זה אונס והוא גם לא גולה, מתי זה מצב ביניים שבו הוא גולה, אם זה להשפעה שכמעט שאין שם אנשים אבל לפעמים יש. חידוש נוסף בהקשר זה, אם כשהוא זרק זה שנפגע עוד לא היה שם ורק כשהאבן באוויר הוא הוציא את הראש, אז הזורק פטור מגלות. ודין נוסף שקשור למקום של הזריקה, אם הוא זרק לחצר הפרטית שלו ואין לזה שנפגע רשות להסתובב שם, גם אז הזורק פטור מגלות. סוגיה האחרונה שראינו זה חידוש של אבא שאול, שאם מדובר באדם שיש לו מצווה להקות כמו רב אבא או שליח בית דין והוא הרג תוך כדי הקעה, אז הוא פטור מגלות. הוא לומד את זה מזה שהתורה השתמשה בדוגמה של רשות, כלומר חטיבת עצים. הגמרא מקשה אולי מדובר בחטיבת עצים של מצווה, ורב מתרץ שני תירוצים, תירוץ אחד אין דבר כזה חטיבה של מצווה, ותירוץ שני גם אם יש, כתוב ואשר יבוא והמילה ואשר הכוונה היא רשות. אחרי זה הגמרא מביאה את אותה קושייה ושני תירוצים של רבא לדין של רבי ישמעאל שקציר של מצווה, כלומר בשביל העומר דוחה שבת כל טוב.